AI וחברים מבית Let's AI עם רותם בר ועומר הרר.
שלום חברים, AI וחברים, פרק 65. עומר הררי, מה שלומך?
מה העניינים?
הכל בסדר, ואני לא יודע אם שמת לב, יש לנו פה גם אורח, בר.
שלום לבר נעמני.
שלום, שלום חברים, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, מה שלומכם?
בסדר גמור. אנחנו הולכים לדבר על נושא שונה, אבל דומה, אוקיי? איך אנחנו יכולים לקחת את הכוח המטורף, הלא פרופורציונלי, ואם אנחנו רואים את כל מה שגוגל ומייקרוסופט עושים, הולכים להכניס לנו גוגל בעורקים, את ה-AI בעורקים, איך אנחנו יכולים לעשות מהדבר הזה כסף? ואם אנחנו מדברים על כסף, בוא נדבר על הכסף הגדול, כי בוא, אנחנו לא מחפשים לפתוח מספרה.
בכל זאת, בוא. אנחנו הולכים לדבר על נדלן. אבל רגע,
אני לא חושב שאפשר להגיד את המילה נדלן ולהתחיל לדבר על מיליונים, נכון? זה כאילו קטע כזה.
אבל רגע, רותם, אני כן ברשותך וברשות בר, אני כן רוצה ב-60 שניות, אוקיי, כי אנחנו בעיצומו של הפעילות הזאת רגע, להגיד שתי מילים על מה ששחררו פה ביומיים שלושה האחרונים בעולם הזה של מייקרוסופט, גוגל וכן הלאה, ספציפית בעולם של המחקר, ואנחנו ככה נחבר את זה באמת לתוך כל הסיפור הזה של נדלן, כי נדלן זה בראש ובראשונה מחקר, נכון? וגוגל נותנים פה עוד איזושהי זריקת מוטיבציה לכל התהליך הזה, אז בוא תחשוף לנו רגע למה שהתפוצץ פה ביומיים האחרונים, ב-60 שניות, ואז נצלול ככה לעומק.
אז מייקרוסופט עשתה לנו את אירוע בילד 2025, והיא העיפה שמה את ה-AI מהסכך, היא בעצם באה ואומרת, מייקרוסופט ווינדוס 11, יהיה בפנים AI, יהיה MSP, אם מישהו לא יודע מה זה, כבר דיברנו על זה בפרקים קודמים, אנחנו מדברים על זה שאג'ור כולו יהיה MSP אחד גדול, בכל מקום, הם מדברים על זה שכל מה שקשור למייקרוסופט 365, עם כל האופיס והדברים, הכל הולך להיות AI, אבל לא כמו שהיה עכשיו, בקטע יותר פסיכי ומטורף.
הם כאילו באים ואומרים, שומעים, אנחנו יודעים שקופיילוט לא טוב, אנחנו עושים משהו אחר.
לא, לא, הם נפוחו, הם לקחו את קופיילוט ואמרו לו, עכשיו אנחנו משדרגים אותך, אתה כבר לא AI, עכשיו אתה ג'וניור, והם עשו agent אמיתי של קופיילוט, שבעצם נכנס לצוותים של פיתוח, והוא יכול לקחת ממש משימות ולעשות אותם, יותר מזה, רוב המשימות, רוב העבודה שהוא יעשה, הוא יעשה במקום בצד, בסנדבוקס, הוא ישחק שם עם הקוד, יבדי שזה עובד, כמו איזה ילד טוב, ואם זה טוב, הוא יחזיר את זה חזרה, אבל אתה יודע, גוגל לא פריירים, והם החליטו
שהם... לא נשארים חייבים.
אתה יודע, יש פה מלחמה קרה בין מייקרוסופט ובין גוגל וכל העניין של בינה מלאכותית, אז אנחנו יודעים שגוגל IO 2025, ממש אותו שבוע לגמרי, אנחנו מדברים של ג'מיני יוצא ב-2.5 אופישלי, זה כבר יוצא, אנחנו מדברים על זה שגוגל יוצאת עם חזון מטורף, שאנחנו נדבר עליו, לא היום, אנחנו נדבר עליו, שהוא מדבר על יוניברסל AI, או בינה מלאכותית אוניברסלית, ואני חושב שהדברים הבאמת באמת מיוחדים, גם גוגל מוציאה לנו את האג'נטיק AI, שבעצם יכול לעשות פעולות בשבילנו, היא מכניסה לנו את כל הקטע הזה של...
כולם רוצים להשתלט לנו על העכבר והמקלדת, נגמר.
כולם רוצים לעשות את הדבר הזה.
תנו לי את העכבר ואת המקלדת. בר, אתה מבין, אתה תבוא ותגיד להם, חבר'ה, אני דירה, שומעים, זה ההון שלי, לך תדעו, תפלו בזה.
ממש, ממש.
חזון אחרית הימים ממש.
אז... הם מצליחים להכניס את כל הדברים האלה, להכניס גם את ה-AR, Augmented Reality, ולהכניס את כל הטוב הזה, להוציא את Imagine 4, ועוד המון המון כלים, ועם כל הדבר הזה לא מספיק, הם גם השיקו את הדור השביעי של מעבי ה-TPU שלהם, Ironwood, שמציע ביצורים משופרים פי 10 לעומת הדור הקודם, וצריך להגיד, גוגל, ביחס לכל המתחרות שלה, היא הכי יעילה, עם בזבוז הכי, הכי פחות גדול של אנרגיה.
ואתה עדיין חייב למאזינים שלנו. ועדיין חייב למאזינים שלנו את הבנצ'מרק, כמה גוגל מבזבזת אנרגיה, למול כמה OpenAI מבזבזת אנרגיה, על המודלים שלנו.
אז מה שעשיתי בפרק שעבר, ולא דיברנו על זה, אנחנו מבינים עכשיו, שהדבר הזה מדבר על אזור של פי שלוש יותר אפישנט. ופי שלוש יותר אפישנט, שם אותנו במקום אחר לגמרי. אוקיי? מהמתחרים שלנו. ועכשיו, וזה לפני הדור השביעי, של המעבדים שלה, שזה בכלל משהו מטורף. אגב, גם OpenAI אמרו שאנחנו צריכים לזרוק איזה משהו השבוע לאוויר, והם שחררו את הגרסה החדשה של הקודקס שלהם, אם למישהו אכפת, כמובן. אוקיי? סתם איזה מערכת שיכולה ב-agentless, כאילו agentic system עם AI, שיכולה לכתוב קוד ולעזור לכם לעשות מלא מלא דברים, אבל... אתם יודעים, זה פשוט רץ בשבוע כל כך מטורף, ובשבוע הבא יש לנו את אפל. אני חייב להגיד, אנחנו לא נושמים פה, פשוט לא נושמים.
אני כן אתן אנקדוטה ואולי ספוילר קטן, שכשנותנים לאלה לעשות מה שבא לו, בנדלן לפחות, זה לא תמיד נגמר טוב, ואני לא יודע אם אתם מכירים, ואם לא, אז אני מניח שאני אחדש למאזינים. זה אמנם דוגמה עוד לפני שהתחילה Generative AI, עוד מ-2021, אבל עדיין דוגמה סופר מעניינת, שזה טעות שעלתה מאות מיליונים בדולרים, אז יהיה מעניין שמשהו בקטנה מנדלן. יכול להיות שאגב, המודלים החדשים יהיו יותר טובים.
אז אני רוצה להגיד שאם אנחנו מסתכלים באמת על כל הדברים החדשים שיש לנו היום, ואנחנו רואים את המנועי AI המופלאים האלה שנותנים לנו פתרונות לא הגיוניים, פסיכיים, אנחנו גם מבינים שהבעיה הכי גדולה של מנועי AI היום זה בעיקר הדאטה שאנחנו נותנים לה. זאת אומרת, דאטה זה שם המשחק. גוגל כמובן מוציאה את הדור השביעי של ה-TPU שלהם, שזה נחמד מאוד בשבילה, אבל מה שאותנו מעניין, זה מה אנחנו נותנים לקוקי מנסטר הזה, ומה הוא מחזיר לנו חזרה. אגב, מכל המנועי בינה מלאכותית שיש, אם אתם רוצים לעשות את הקטע טקסט הכי ארוך, והכי ארוך, אני ישבתי עם מישהו ועזרתי לו לכתוב פרומט של 3,000 מילים, לא פחות ולא יותר, רוצה לעשות סיפור, כן, אז ישבנו, אנחנו נדסנו את הדבר הזה, והוא הוציא פרומט של 3,000 מילים, זה יצא, אתה יושב טוב, 9,000 תווים, אוקיי?
זה מוגזם.
זה מוגזם לגמרי, זה מטורף.
מוגזם לגמרי.
אבל תקשיב, אם רוצים לעשות את זה, וזה נראה טוב, וזה מדבר, יש פה היגיון, זה לא בורח הרבה, אם אתה לוקח, בואי, אנחנו מדברים היום ש... יש חברה שבדקה את כל ההזיות של כל המנועים, ופרסמה בעצם את ה-Illusination Leaderboard. מדברים על זה של גוגל ג'מיני בדורות של ה-2.5, יש פחות מ1%. אז בוא ניקח את ה-3,000 מילים האלה ונכניס פה 1%, הגענו ל-300 מילים שלא היו צריכים להיות איפה שהם היו צריכים להיות, ואני לא באמת קראתי את כל הדבר הזה, צריך להגיד את זה, רפרפתי להנאתי. אז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו באמת מבינים שכל הדאטה, כל המידע, כל הדברים שאנחנו נותנים לו, באמת, אתה משנה פסיק, והוא נותן לך משהו אחר לגמרי. עזוב, אתה תגיד לו, תריץ את זה עוד פעם, והוא ייתן לך משהו אחר לגמרי.
ודווקא, וזה, אתה יודע, זה רק פשוט מקפיץ שוב פעם את העובדה שאנחנו עדיין, מה שנקרא, human in the loop, הוא קריטי פה, הוא חשוב עדיין לקחת חלק, ועם כל היופי הזה, וכל הסיפורים על agentic AI שהולך ועושה בשבילי את העבודה, ויוצא לדרך, כלומר, זה עדיין נמצא בחיתולים, עדיין יש לנו פה את המספיק האחוז הקטן הזה של הלוזיניישן, וזה כבר מכניס לנו לאיזושהי בעייתיות. אני רוצה לקחת את כל הסיפור, את כל השיח הזה לתוך הנושא המרכזי שלנו, של הפרק, המקום שבו באמת אחוז אחד של הזיה יכול להגדיר אם זאת תהיה החלטה טובה או לא.
אחוז אחד זה מה שהגענו ב-2025. תקשיב. ובמונועים הכי כאילו למעלה, אתה יודע, הטופ למעלה, לא החברות הקטנות, זה כאילו באמת... הכי גבוה למעלה, זה הטכנולוגיה הכי cutting edge, החברות שמחזיקות הכי הרבה חוקרים, זה שם, אם אתה רוצה להסתכל על מנועים של שנה שעברה, אנחנו מדברים באזור 20-25%, זה באמת פעם, שם.
זה קפיצה מטורפת, ודווקא הדוגמה שתכף אנחנו רוצים לנה, דווקא הדוגמה שאני רוצה להביא, אני לא יודע אם יש חברה שיש לה מספיק אומץ לנסות לעשות את זה שוב, אבל אני תכף אסביר, כי הם עשו את זה ב-2021 עם מנועים, והפסידו מאות מיליוני דולרים,
רגע, שנייה, בר, קודם כל, ספר לנו מי אתה, ספר למאזינים שלנו מי אתה, מאיפה אתה מגיע,
נכון, הבאנו פה בן אדם לתוכנית, ולא מדברים את... בר, בוא תספר רגע מה, מי, איך ולמה וכמה.
לא, חיכיתי בשקט, הכל בסדר. אז אני בר נעמה, אני בן 30 מראשון לציון, דיברנו קצת לפני הפרק, ואמרתי שרותם, יש לי אתה בא מעולם הסייבר, אבטחת מידע, אז אני בעברי מתעסקתי בסייבר, אבטחת מידע, הייתי ביחידה טכנולוגית בצבא, 4.5 שנים, משם יצאתי למייקרוסופט, התעסקתי, הייתי חוקר אבטחת מידע, ומשם אני ידעתי לעוד כל מיני תפקידים, עשיתי תואר מדעי המחשב, אבל אני פה לא בשביל לדבר על זה, אלא לדבר על האהבה החדשה שלי, נקרא לזה ככה. אני מגיל 17, משקיע בשוק ההון, בהתחלה זה היה תחביב, זה הפך למקצוע, ובסופו של דבר, זה מה שאני עושה היום, מה שנקרא ידע שווה כסף, קהילת הפיננסים הגדולה בישראל, אני לא אעלה את המאזינים, את הצופים בכל התהליך, אבל אני אגיד שמאוגוסט 2018 פתחנו את הקהילה, כמקום להתייעץ בו ולדבר בו על כסף, על כל מה שקשור לפיננסים והשקעות, החל מנדלן ושוק ההון ומשכנתא וביטוחים ופנסיה וכו' וכו'. פסט פורוורד, 7 שנים קדימה, אני, בר והשותף שלי, שי בדיחי, אנחנו מנהלים את קהילת הפיננסים הגדולה בישראל, מאות אלפי עוקבים בפייסבוק, בכל פלטפורמה אפשרית אנחנו מנגישים את הפיננסים החל מהרצאות וקורסים לצהל וממשרד החינוך ובאקדמיה, ושיתופי פעולה עם הגופים הגדולים במשק, ואתר אינטרנט עם 10,000 כניסות בחודש, ופודקאסט שנקרא ידע שווה כסף עם מעל 1.5 מיליון האזנות, וספר ומשחק קופסה פיננסי שפיתחנו לילדים, ועוד המון המון דברים. ואם אני אסכם את זה, ידע פיננסי בגובה העיניים, זה מה שאנחנו עושים, כי אנחנו באמת מאמינים שזה אחד הדברים הכי חשובים, והיום אנחנו הולכים לרכז הדבר הזה לנדלן.
אני יכול לסכם את כל הדבר הזה רגע?
כן.
אתה אשם על הביצועים של דיפנדר, של מייקרוסופט.
ראית? כל מה שעשית, רוצה לשנות את משרד החינוך, רוצה להכניס ידע פיננסי.
כן, אז אני אחבר אנשים בתפקיד הראשון שלי שהשתחררתי מהצבא במייקרוסופט, הייתי באמת חלק מהצוות שלוקח מקבל סמפלים וחוקר אותם, ואז מכניס באמת את החתימות ומה שצריך לדיפנדר. אני כן אגיד לטענתי שבסוף פיתרו את כל הצוות גם בארץ וגם, לא יודע אם באוסטרליה ובארצות הברית, אבל מה שמעתי צמצמו משמעותית והחליפו אותנו בהודים. אז זה אנקדוטה משעשעת.
What can possibly go wrong?
כן, אולי כנראה שעכשיו יש יותר AI והכל, אבל כן, זה היה באיפשהו ב-2018 לדעתי, נגבר כל האירוע הזה במייקרוסופט, ואני משם המשכתי הלאה למקומות אחרים. אבל כן.
טוב, אז בואו, אני חושב שהגיע הזמן, ואפשר לספר את הסיפור המעניין שלנו שקרה לחברה, אמרנו חברה אמריקאית, נכון?
כן, אני רגע אעשה את החיבור לנדלן, אנחנו בידע שבכסף עושים המון פעילויות, לא ארחיב על כולם, זה לא מעניין כל כך, בנדלן מה שאנחנו עושים זה מועדון צרכות בנדלן, כלומר בגדול עושים הרבה דברים, אבל משתמשים בכוח של ידע שבכסף, ויחד עם השותף שלנו בן סולומון, בשביל להביא את הדבר הזה לעולם הנדלן, בן עם 13 שנה בעולמות הנדלן, ואנחנו ממש באים עם 250-300 אלף איש מאחורינו, באים ליזמים בתחילת הדרך, ואומרים להם, בתחילת הדרך של הפרויקט, אומרים להם, תקשיבו, יש לנו כוח גדול, תנו לנו 10, 15, 20 דירות, ובעצם מנהלים מסע ומתן כקבוצה גדולה, בנוסף נותנים מעטפת מקצועית של כל מה שצריך, מליווי משפטי ומימוני ומחקרים ושמאים על הפרויקט, כדי לעשות את זה בצורה ברורה וחכמה, זה ככה באופן כללי, ואז אנחנו צוללים לעולם הנדל"ן. מה שרציתי להגיד ולפתוח דווקא עם הדוגמה הזאת, זה זילו, אתם מכירים זילו, אתם יודעים מה זה אומר?
אני יכול להגיד שאני, הייתה לי תקופה שגרתי בארצות הברית, לפני הכהונה הראשונה של דונלד טראמפ, וזילו היה חברה מאוד מאוד טובה שלי אפליקציה הזאת, בשביל לחפש דירות, כי היא מסמנת לך גם איפה הבתי ספר השווים. זה כאילו, זה לא רק זה, מה המקומות ומה הבתי ספר השווים בארצות הברית, זה כאילו, אתה יודע, Great Dane לבית ספר, זה כאילו, 10 מ-10, זה כאילו, זה השכונה הכי טובה. כולם רוצים לגור שם.
אז כן, אז זילו זה, מי שלא מכיר מהמאזינים והצופים, זילו זה סוג של יד 2 בישראל, אז שם זה זילו, כמו האמריקאים, זה אסטרואידים, זה הרבה יותר משוכלל, הרבה יותר גדול, הרבה יותר יכולות והכל. ואיפשהו ב-2000, נראה לי 2020 או 2021, ב-2021 אני יודע זה קרה, אבל אני מניח שהרעיון עלה התבשל בזה, שורה תחתונה הם בזילו, כמו תחשבו לוח מודעות של יד 2, אבל המון 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 מודעות, הרבה הרבה מידע, ואנחנו מדברים על 2020-2021, עוד לפני שהיה Generative AI, אבל הם היה להם Zestimate, אוקיי? זה סוג של הערכת שווי שלהם, מכל המידע וכל הדאטה שהם אוספים, אתה רואה נכס והם נותנים לך הערכת שווי כללית, כדי שייתן לך מה שנקרא בתור משקיע, בתור רוכש, לא משנה מה, האם, מה דעתם, המחירה ההוגן?
אני צריך להגיד שבאותם שנים, באותם שנים, תקשיבו, אנחנו מדברים פה על 2018, ואני חושב שמ-2015 בערך, נכנס המושג הזה רובוט משקיע, והמון חברות היה להם בז מטורף, כאילו הרובוט המשקיע שלנו עושה את הדברים, מסתכל סטטיסטיקות, רואה 80 שנה אחורה, רואה 5,000 שנה אחורה, רואה גם קדימה, רואה אחורה, לצדדים, רואה את כל הכיוונים, הוא עושה לנו מיליונים, רק תשקיעו, תראו, תביאו את הכסף, ואני חושב שזה היה איזשהו הייפ כזה מאוד מאוד גדול, שכולם דיברו על המנועי ML האלה, שבעצם ידעו להסתכל על המון נתונים היסטוריים, ובעצם לעשות prediction קדימה, של מה הולך להיות. ואחד הדברים שזילו עשו, הם פשוט לקחו מודל כזה, הם בנו משל עצמם, נתנו לה את כל המידע ההיסטורי, ואגב, יש להם מידע היסטורי כמו יד 2, מטורף וגדול, ואז אפשר לעשות prediction עם הדבר הזה. כן, תמשיך.
או לפחות לנסות.
אז אני אגיד, אני אגיד שבשוק ההון הדבר הזה באמת קצת יותר ותיק, ותכלס, הרבה במקומות הוא כן עובד טוב, יש המון חברות ענק וזה. שוב, מה שאלגו טריידינג שנקרא שמשחררים לציבור הרחב, השאריות, בעיניי, שוב, אני לא רוצה להגיע להכביש את כולם, אבל זה כנראה לא מספיק טוב. תמיד אני אומר, אם זה משהו שעושה כסף, הגדולים כבר ייקחו אותו וישימו בזה מיליארדים. לא יחפשו משקיעים עם 50,000 או 100,000, בסדר? אז זה ככה טיפ כזה למאזינים. אבל זה רגע בשוק ההון. בעולם הנדל"ן, כמו שאמרת, זילו לקחו את הדבר הזה. וכן, היה AI עוד אז, אוקיי? לא ג'נרייטיב AI כמו שרוב הציבור מכיר היום, אבל היה AI עוד אז, ופשוט לקחו את כל הדאטה שלהם, ימנו אותו למודל, ובהתחלה, אתה יודע, נתנו את זה כמשהו למשקיעים או לרוכשים שלהם, מי שמבקר באתר, הנכס, לא יודע, מבקשים עליו 100,000 דולר, אנחנו מאמינים שהוא שווה 90,000, או מאמינים שהוא שווה 110,000, אוקיי? זה בגדול. ועד החבר'ה שמה, בתהליך של לפחות תיאורטית, אתה אומר, וואלה, זה נשמע כאילו, אם אני יודע כמה הנכס שווה, למה שאני לא אקנה אותו בעצמי? אני זילו, אנחנו חברה גדולה, יש לנו כסף, למה שאני לא אקנה בעצמי? אם אני מניחה, לא יודע, שמישהו מפרסם את הנכס ב-100,000 דולר, אני עשיתי הערכת שווי, אני מאמינה שהוא שווה 120,000 דולר, למה שאני לא אקנה בעצמי? אני אעשה איזה שיפוץ קטן או משהו כזה, ואפרסם שוב פעם, ב-120 או ב-130,000 דולר, ויקח את הרווח לעצמי. זה היה הרעיון שתיאורטית הוא אחלה. שוב, תיאורטית הוא אחלה, שהוא תיאורטית הוא נחמד. בפועל, אני לקראת הפרק עשיתי קצת מחקר עם GPT, כמובן, וב-2021 האסטרטגיה הזאת קרסה, ומקצת מספרים, לפי הנתונים האלה, זילו ספגה הפסד של מעל 880 מיליון דולר בשנה. 880 מיליון דולר בשנה על הדבר הזה, על זה שהם ניסו לקנות בתים, מה זה ניסו? הם קנו בתים וניסו למכור אותם, וזה לא עבד. הם פיתרו 2,000 עובדים, מה שכן, הם ידעו לחתוך את ההפסדים מהר, הם הבינו שהדבר הזה לא עובד מאוד מאוד מהר, 880 מיליון דולר הספיק להם.
הם סגרו את החטיבה הזאת, הם ממש סגרו אותה לגמרי.
בדיוק, פיתרו 2,000 עובדים, והמנכ״ל הודה בפומבי שזו הייתה טעות, וזה לא, זה לא עבד טוב, ופה זה לקח.
שומעים, בטעות פספסנו, הזבזנו לכם מלא כסף לכל המשקיעים שלנו, היה לנו הרעיון היה טוב, הרעיון היה טוב, אבל הביצוע קצת פחות, והצפדנו כמה מיליונים, סורי.
כן, כזה.
ממש.
אז אני רוצה רגע פה איזושהי תובנה ואיזשהו לקח, ודווקא אני באמת הייתי שמח, יכול להיות שבאמת הקפיצה המטאורית שהייתה בשנים האלה, יכול להיות שעכשיו זה יעבוד יותר טוב, אני לא יודע, אולי יפסידו רק 100 מיליון,
880. רגע, שנייה, בוא נשים קונטקסט. באותם שנים, ואנחנו מדברים פה בסוף, ברבעון השני, השלישי, של 2001, בדיוק התחיל הגל הראשון של הקורונה, שבעצם עצר את הכל, ועכשיו קורונה... זה אחד האירועים הכי קטטונים וגדולים ומשמעותיים שהיו בעולם שלנו, שאנחנו מכירים היום, שבעצם ההתנהגות היומיומית של כולנו השתנתה בצורה מאוד מאוד קיצונית, בצורה שאי אפשר לעשות, איזה prediction, באמת. הבעיה של זילו שהם יראו את הדבר הזה, בן אדם רואה, מבין מה הולך לקרות, אבל האלגוריתם אומר לו, אני לא מכיר קורונה, אני מבחינתי העולם חי בלי קורונה, בוא נמשיך, והוא האמין לו. הוא פשוט האמין לו בעיניים עצומות. אגב, אחד המתחרות שלהם, Open Door, עשו את ההתאמה הזאת הרבה יותר מהר מהם, ולא הפסידו הרבה כסף. וצריך להבין, אחד הבעיות הכי גדולות בארצות הברית, באותם שנים, זה שלא יכלת עכשיו להביא שיפוצניק שיבוא ישפץ את הבית, כי הוא סגור, יש סגר.
בקורונה, יש לו קורונה.
בדיוק. הוא בדיוק נדבק בקורונה.
הוא בדיוק נדבק בקורונה, הוא לא יכול להגיע.
בדיוק. עכשיו, אני רק חושב על הכמויות של פתאום, אתה יודע, אנשים יושבים בבית, הדברים קורים. אם אנחנו רוצים לעשות רגע השוואה למשהו מאוד מוזר שקרה לנו, אז אחרי 7 באוקטובר, עכשיו אנשים התחילו לחזור לבתים שלהם בצפון, ואני, הבית שלי בארץ, יש לי בית שיש שם מפונים, שאמרתי להם כמה זמן שאתם רוצים, תהיו שם מבחינתי, אין בעיה, אבל הם מדברים איתי, אומרים לי, תקשיב, אני חולם על הבית שלי, שנמצא בצפון, על גבול הצפון, אני חולם עליו, זה הבית מדהים, אני בניתי אותו בשתי ידיי והכל, ועכשיו הוא אומר, הבית שבור, צריכים שיפוצניק, הוא הולך עכשיו, כל השיפוצניקים עכשיו דפוסים, כולם עושים עבודות, ועכשיו הוא בא ואומר, אני צריך מישהו, מגיע שיפוצניק, הוא אומר, שים לי עכשיו איזה 200,000 שקל, ואולי עוד חצי שנה נתפנה אליך, כאילו, זה השיח.
זה מטורף.
אין שום... מערכת AI שמסתכלת על נתוני עבר, שיכולה לבוא ולהגיד, זה מה שהולך להיות עכשיו. אי אפשר. ופה נכון. זה הייתה הבעיה הכי גדולה שלהם.
זה נכון, אני מזכיר שבאותה תקופה גם היה בעיה עם, עם השילוח, אוקיי? וסין בסגרים ועניינים, ואז להביא חומרי גלם, ואז כל חומרי הגלם עלו בצורה דרמטית, לא, לא הכל, לא מה שהיה בארצות הברית והכל, בתור מי שהיה לו השקעות לדן בארצות הברית באותה תקופה, חווינו את זה בתוך, בתוך האירוע הזה, אז באמת היה, היה משהו מטורף, ומכאן אני רוצה לקפוץ למסקנה, שאני הבנתי את זה משם, אבל כאילו שם זה רק חידד לי את זה, שבסוף נדלן, אנחנו מדברים על, על נדלן, ואם תרצו נרחיב גם על הקורס נדלן AI, שאנחנו עושים קליק את הנדלן יחד עם, עם Let's AI, אבל הרעיון פה שבסוף בנדלן, באופן כללי בפיננסים, אבל בנדלן, הטכנולוגיה לא מספיקה, אוקיי? בסוף, בסוף צריך מה שנקרא באמריקאית, אוקיי? לא באנגלית, אלא באמריקאית מדוברת, boots on the ground. אוקיי? אפשר, אני מאוד מאמין בטכנולוגיה, בסוף אני בנדלן בטכנולוגיה, אני מאוד מאמין שאפשר לרתום במיוחד את כל הכלים של ה-AI לעשות עבודה חכמה יותר ויעילה יותר, אבל במיוחד בנדלן, בסוף צריך לרדת לשטח. העבודה הזאת של לשבת בבית, אפשר לעשות אותה הרבה יותר יעיל, ואוקיי? ואם היה לוקח לי לחקור עיר, או שכונה, או אזור, או פרויקט, או תא שטח, לא משנה מה, יכול לקחת לי ימים או שבועות, בשביל להבין טבעות ותוכניות ותכנונים ואת כל הדברים, אז אם אני יכול לעשות את זה בשעות. אחלה, אבל עדיין זה לא חוסך ממני לרדת לשטח, וזה נקודה שמי ששומע אותנו וחושב לעשות את השימושים האלה בעולמות הנדלן, זה הדבר הכי חשוב לי שתיקחו מהפרק הזה, שלא חלילה תגידו, סבבה, עשיתי את הכל, אני יכול לקנות בטלפון, כאילו בלי לצאת מהבית, זה לא המצב. אחרי שהייתם במקום ובאזור ובמחקר שוק והכל, אחרי שאתם יודעים ומכירים את השטח ברמה סופר סופר גבוהה, אז אני יכול להגיד, סבבה, אני לא אומר שזה אפשר לקנות גם בתים בטלפון מבחינתי בלי לראות שם, אבל זה לא לפני שהייתם בשטח באופן כללי, ואתם מכירים את השוק ברמה גבוהה.
אני אשאל לך שאלה כזאת. אם אני עכשיו הולך לקנות נכס, אוקיי? רק אני הולך לקנות נכס, לא קבוצת רכישה, לא, אני רותם, הולך עכשיו, קונה נכס, הולך להיפגש עם הקבלן. אז אני יכול למשל, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים שאפשר לעשות, אפשר ללכת למנוע בינה המלאכותית שאהוב עליי, ולהגיד לו, תקשיב, אני הולך לראות עכשיו נכס, אני הולך לראות לקבלן, אני לא כל כך מאמין לקבלן, יש לי בעיות אמון מול מה הקבלן יגיד לי, מה הוא יכול לחשוף לי וכן הלאה, מצד אחד. מצד שני, איזה שאלות אני צריך לשאול אותו? ואז בעצם ה-AI בא והוא יכול להכין אותי לפגישה אפילו הראשונית של מה לבדוק, מה להסתכל, מה לשאול, מה לבקש וכן הלאה. עשינו את הדבר הזה. מה עוד AI יכול לתת לי בשיח שאני בא והולך לקנות נדלן עכשיו?
אז אני פה הייתי אומר, עוד באותה נקודה, לא רק מה לשאול, אלא שיעשה לך קצת בדיקות רקע על היזם, אוקיי? כלומר, מי היזם, איפה הוא טוב, איפה הוא לא טוב, מה הנקודות כאב שלו, יכול להיות שזה פרויקט שקשה לו לקור בו, אוקיי? בעיות משפטיות, מתחרים שלו, אוקיי? עכשיו,
אולי קוראים לו חפצי בה.
לגמרי. אז אני אומר, יכול להיות שמתחרים שלו מוכרים יותר טוב, יש להם פרויקטים יותר טובים, יכול להיות ש... כלומר, זה משהו שאם אתה לא חי את עולם הנדלן, קשה לך מאוד להבין אותו, ומה שנקרא מנועי AI יכולים לעזור לך בצורה מאוד מאוד קלה, להנגיש לך את המידע הזה, אוקיי? אז קצת מחקר ובדיקת מה שנקרא, במיוחד אם זו חברה ציבורית, אז עוד יותר קל, כי יש דוחות ציבוריים והכל, ויש יותר מידע. אז אלה דברים שהייתי זה, כלומר, גם בדיקת רקע על היזה. אז דבר ראשון, בדיקת רקע על היזם והכנה לפגישה, אוקיי? עוד משהו שאני אוהב להשתמש בו, אבל אני עוד פעם מסייג, זה לא מחליף איש מקצוע במקרה הזה, ברוב המקרים זה לא יחליף איש מקצוע, אבל פה זה מאוד מאוד חשוב, זה ברמה המשפטית. כלומר, נניח שהתקדמנו והכל, תכף אני אגיד שלגבי המחקר על השכונה ועל האזור והפרויקט, אבל זה משהו שאני רוצה להגיד אותו שאני לא אשכח, ברמה המשפטית אפשר לקחת את החוזה, אוקיי? ולנסות, ולדחוף אותו ל-AI, מה שנקרא, ולתת לו, תן לי נקודות חשובות, תן לי דברים חשובים והכל, עדיין, במיוחד, אני פה טיפ לגבי שרוכשים דירות מיזם, יש עורך דין, אוקיי? העניין שהעורך דין הזה מייצג את היזם ולא אותך, אוקיי? העורך דין הזה ספציפי דואג לך לרישום אחר כך, רישום בית משותף פה בישראל, זה לא רלוונטי.
זה לא קשור אליך, אתה עדיין צריך עורך דין.
אתה עדיין חייב עורך דין, אוקיי? חייב עורך דין שייצג אותך מול היזם. ואם אתה חושב שהעורך דין של היזם ידאג לך, אתה טועה טעות גדולה, להפך. לכן, ופה גם אנשים מתבלבלים, כי משלמים עורך דין יזם, אוקיי? אז חושבים, אני משלם לו, אז הוא מייצג גם אותי. אז לא, אתה משלם לו כדי... לא, אתה משלם לו כדי שירשום אחר כך בית משותף, וכל הדברים אחר כך, בכל מיני בירוקרטיות, הוא לא משלם, אתה לא משלם לו בשביל לייצג אותך מול היזם. אז
אני אגיד שזה חשוב לקחת את החוזה ולהעביר אותו בצ'אט GPT או ג'מיני או כל מנוע אחר, זה חשוב, עוד פעם, זה חשוב אפילו ברמת הקריטיות, גם אם יש לכם עורך דין, לתת את זה. ויותר מזה, לבוא ולהגיד ל-AI, לא רק לזרוק אותו ולהגיד לו מה אתה חושב על זה, הוא יגיד לכם, זה אחלה מסמך. נגיד לו, אני הולך לקנות בית במקום כזה וכזה, זה בית קומות, זה אני הולך לקנות בקומה שמינית, כל מה שסיפרו לכם וכל מה שאמרו לכם, אוקיי? כל ההבטחות, יש לי חנייה, אין לי חנייה, יש לי מחסן, הבטיחו לי ככה, הבטיחו לי שמה, אני הולך להיכנס בתאריך הזה, תכניסו את הכל, ואתם אומרים ל-AI, תקשיב, תיקח את כל חוקי מדינת ישראל, את כל התקנות, את כל הדברים, את כל החלטות בשיפוטיות שהיו, תיקח את כל האפשרויות האלה, תבדוק שהחוזה באמת עומד בדרישות האלה, סמן לי מה לא, ואחרי זה תבדוק אותי. זאת אומרת, האם באמת כתוב שזה קומה שמינית? האם באמת כתוב שזה כך וכך? האם באמת החלקה נכונה? האם כתוב שקיבלתי באמת שתי חניות, למרות שאני אמור לקבל אחת?
אני, ממש כשעברתי לדירה שאני גר בה היום, לפני שחתמתי על החוזה, לקחתי את החוזה, האמת שעשיתי את זה עם פרפלקסיטי, שלחתי לו את החוזה, אמרתי לו, שמע, אני לא יודע להסתכל על זה עכשיו ולהגיד לך מה ימין השמאלה. קח את זה, תקרא את זה, תצליב את זה בבקשה עם כל זכות, תראה שאנחנו עומדים פחות בעקרונות המרכזים ההגיוניים של מדינת ישראל, שאין פה איזה שהם סעיפים שהם מונפצים שמישהו המציא. שמע, הוא שלף לי, לא רק שהוא שלף לי את הסעיפים שנראים לו קצת מוזר, הוא גם כתב לי איך לדעתו נכון לנסח את הסעיף מחדש, וכשאני הגעתי לעורכת דין, בעצם שטיפלה בכל הסיפור הזה, כי בעל הבית, לשמחתי, הוא בחול, לא מעניין אותו כל כך, יש עורכת דין שמטפלת פה בכל הדברים, פשוט הגעתי אליה כבר עם הצעה לסעיפים חדשים, שמתוקנים כאילו לפי הזה, אתה יודע, ואז היא באה, היא שולחה לי שאלות חזרה, אז ג'מנה השתמשתי, והוא ענה לה את על השאלות שהיו לה לשאול, והיא לא ידעה, היא פשוט התנהלה 100% מול AI, לי אין שמץ של מושג מה קרה שם, אבל השורה התחתונה, קיבלתי וי על ההצעות החדשות שלי, והיא אמרה, יאללה, הכל בסדר, זורמים איתך, ואני כאילו, אתה יודע, אני אסתכל עכשיו על שני הסעיפים, אני לא באמת מבין מה ההבדל, זה עניין של כמה ניסוחים, ימינה ושמאלה.
עומר, אני חושב שהדבר הכי חשוב שצריך להבין, שבסופו של דבר, העסקה הזאת זה עסקה של אנשים, לא עסקה של AI, לא עסקה טכנית, לא עסקה משפטית, זה עסקה של שני אנשים, וזה גם אם להזכיר וגם אם לרקונות וגם כל דבר אחר. ברגע שיש הבנה, ברגע שיש רצון, ברגע שיש שני אנשים שמוכנים לעשות את העסקה הזאת בקטע חיובי, אפשר למצוא פתרון להכל, אתה יודע, פשוט השתמשתם ב-AI, אבל זה חשוב לדעת, עסקה עושים עם אנשים. חוזה עושים לבית משפט, אתה יודע, זה משפטים כאלה שאני חי איתם המון המון שנים, וזה עוזר לי בהמון המון מקומות.
נכון, כן. אני מסכים. אז אני רגע רוצה לחזור לשאלה שלך, רותם, מה עוד איך אני עוד יכול להשתמש במקרה הקלאסי שאני בא לקנות דירה. אז דיברנו על בדיקה ליזם, על הכנה לקראת הפגישה ליזם, דיברנו על העניין המשפטי למרות שזה לא חוסר עורך דין, ואני רוצה רגע לדבר על הבדיקות בסוף על האזור. אוקיי? במיוחד מישהו לא קריש נדלן ולא משקיע נדלן יותר מדי, או שהוא רוצה להתחיל להבין, אז בדיקות על האזור...
כל האתרים סגורים, כל הקבוצות וואטסאפ סגורות, כל הקבוצות פייסבוק הוא לא יכול להיכנס אליהם, הוא לא באמת יכול להגיע למידע משמעותי.
אז זה חצי נכון, זה חצי נכון. קודם כל קבוצות פייסבוק, שהיא ידע שווה כסף וזה, הן כן פתוחות, אוקיי? פחות שלנו, וכן יש המון מידע שאפשר לקחת ולנתח אותו במיוחד...
אבל לא למודלים. לא למודלים.
אז יכול להיות, אוקיי, ואני לא יודע עד כמה מקבוצות פייסבוק הייתי ככה זה, אני כן.
זה לא המקור, הוא כתראה את בר אומר לך, כן, לא פתוח, אבל זה גם לא המקור שאליו הייתי עולה.
אני אומר בכנות, בתור מי שמנהל קבוצה, יש שם כל כך הרבה זה, ואני מניח שהוא יכול מאוד להתבלבל ולקחת כל מיני דברים, ואני לא יודע עד כמה הייתי מסתמך על הדבר הזה, כן, יש המון אתרים, אני כן הייתי לוקח, וזה משהו שגם הראיתי לעומר, כחלק מהקורס שעשינו, אני לוקח טאבה, אוקיי? טאבה זה תוכנית בניין עיר, כלומר, בסוף מה שמעניין ומה שמגניב בנדלן, אתה יכול לראות מה הרשות המקומית או המועצה האזורית, לא משנה, רוצים לעשות קדימה. כלומר, מתכננים את ראשון לציון לצורך העניין של 2030, מתכננים את תל אביב של 2040, מתכננים את... ואז אתה לא יודע לראות את העתיד בדיוק, אבל אתה מבין מה רוצים שיהיה. אתה יודע איפה רוצים שיהיה בניינים של 40 קומות, ואיפה רוצים לשמור ולא לעשות התחדשות עירונית בכלל, ואיפה רוצים לעשות מטרו ורכבת קלה והכל. ואז אתה יכול לדחוף לו את הדבר הזה. בוא, בינינו, גם לי, שאני יחסית מבין, אני לא שמעי, אבל עברתי על כמה וכמה כאלה בחיי, זה לא מאוד פשוט לקרוא את זה ולהבין ולהוציא את המוץ מן התבן, זה מסמכים מאוד ארוכים של עשרות עמודים, וזה קלאסי להשתמש ב-AI, להגיד לו, תקשיב, אני רוצה לקנות פה. מה, תעזור לי? קודם כל, אני מסתכל מהמקרו למיקרו, כלומר, ממדינת ישראל, בסדר, ואז, מה מתאים לי, אוקיי? ואז אני חוזר שלב אחורה, עוד לפני זה, מה מתאים לי? יש לי 400 אלף שקל, אני רוצה לקנות דירה להשקעה, אני רוצה לקנות דירה להשקעה, לא רק דירה להשקעה, אני רוצה, המטרה שלי זה להגדיל את ההון, זה לאו דווקא תשואת השכירות, כי אני חוסך 5,000 שקל בחודש, וכו וכו, אז הדבר ראשון, התהליך הפיננסי, האפיון הפיננסי שלי, שבאמת בסוף בסוף משם זה מתחיל, וזה דחלס מה שאנחנו עושים בקליקת הנדן, אנחנו מלווים, אז תהליך האפיון הפיננסי, קודם כל, להבין מה מתאים לי, ואז בהתאם למה שיש לי, אני גם יכול לשאול את ה-AI, את הצ'אט, מה אני צריך להבין, אם אני לא יודע, אז מה אני צריך להבין עליי פיננסית, לפני שאני ניגש לעסקת נדלן. ואז הוא אומר לי כמה הון עצמי, כמה אני חוסך, כמה פה, כמה שם, מה המטרות שלך להגדין או לא תזרים, וזה וזה וזה.
זה משהו שאני ממש אוהב, שהוא בעצם יכול לעזור, וזה הרבה אנשים לא עושים את זה. דרך אגב, זה נכון לעסקאות נדלן, זה נכון גם להשקעות בשוק ההון, זה נכון לכל, כלומר, לבוא ולהשתמש בבינה המלאכותית, שתעזור לשקף לנו, לעצמנו, מהו פרופיל המשקיע שלי. באיפה אני אצליח לחיות טוב, עם איזה תנודתיות אני אצליח לחיות טוב, כמה כסף באמת אני מסוגל להשקיע, כאילו, אני יכול לדבר איתו כדי שיבנה תמהיל.
ממש לעשות תרחישים.
תרחישים שכדי לבנות תמהיל אמיתי כזה של, שיעזור לי להבין איך אני ישן בלילה. זה הרבה אנשים כאילו קופצים על ה, יאללה, יש לי פה הזדמנות מטורפת, אני אשים את כל החסכונות שלי וזה, ואז הוא לא ישן בלילה. אז מה עשינו בזה? אז יש, ה-AI כן מצליח לבוא ולעשות לנו, להוציא פרופיל משקיע, אוקיי? ולעזור לי לבנות תמהיל נכון של מה יתאים לי, איך לפזר את ההשקעות שלי, איך לחלק את הדברים. לי אישית זה עשה המון סך.
אני מאוד מסכים. אני מאוד מסכים, ואני אומר, אז קודם כל לבנות את התוכנית האישית שלי, ולהבין מה מתאים לי, ואז משם אני יכול, מה שאני אוהב לעשות זה מלמעלה למטה, מרמת המדינה, עכשיו להגיד לו, בהתאם לזה, תחפשתי את שלושת האזורים הכי מתאימים, שאולי אני רוצה התחדשות עירונית, או אני רוצה דירה מיזם, אז זה הכל, ואז הוא מוצא לי את שלושתם, ואז אני מתחיל כל אחד מהם לרדת drill down, ואיזה פרויקטים, ואיזה אם אני רוצה דירה יד שנייה, אז איזה הזדמנויות יש ביד שתיים או משהו כזה. כן, אני אגיד ואני אסייג שבסוף את ההזדמנויות האמיתיות, לפחות ביד שנייה, אתה לא מוצא ביד שתיים, ולא במדלן, ולא באינטרנט, ולא ברשת, אתה מוצא בדרך כלל עדיין, דרך מתווכים מקומיים, או דרך עסקאות מקומיות, וזה השלב שאני כן הייתי עושה את כל העבודת הכנה, אבל יוצא לשטח, דיברנו על זה. בסוף נדלן, עושים גם בשטח.
יש חברה בריטית שהמציאה שוק חדש של נדלן. הם בעצם הבינו שרוב האנשים, היו מוכנים למכור את הבית שלהם, אם היו נותנים להם את המחיר שהם חושבים בראש. אבל כל עוד לא נותנים להם את המחיר הזה, הם אפילו לא, אתה יודע, אנחנו אפילו לא רוצים להיכנס להסל, יש כאלה, אתה יודע, שאתה רוצה למכור, אתה צריך לפרסם, להתמודד עכשיו עם אנשים, אתה יודע, כאילו להתמודד עם מלא דברים, כאילו, תסתכל, אתה אומר, כאילו, אין לי כוח לדבר הזה, אני לא אמכור, ואתה חי בבית הזה אחר כך שנים, עם התחושה הזאת, אז מה שהם עשו, הם פיתחו שיטה, שבה הם אומרים לבן אדם, איזה בית אתה רוצה לקנות, באיזה מקום, הכל פתוח, אוקיי? הכל פתוח. ואז מה שהם היו עושים, הם היו יושבים וכותבים מכתב עם עיפרון, ממש עיפרון או עם עט, ואת המכתב הזה שולחים לבן אדם של הבית, ובמכתב הם אומרים לו, תקשיב, אנחנו עושים את הכל, אתה מקבל את הכסף, אנחנו מנהלים, אנחנו סוגרים, יש כבר בן אדם שמוכן, הוא כבר שם כסף, הכל סגור, הכל 100%. ואני היום מחבר את הדבר הזה לעניין של, כשאנחנו היום מחזיקים את הנכסים שלנו, ואנחנו מקבלים את המכתב הזה, והמכתב הזה יכול להיכתב על AI, או על בן אדם, או על כל דבר אחר, אנחנו צריכים גם לקבל את ההחלטה, אם לעשות או לא לעשות, אם לגשת. אתה יודע, AI בסופו של דבר יכול לבוא ולתת לנו איזשהו פרומט, שבסוף אנחנו נחליט שלא בא לנו להמשיך את העסקה הזאת, בגלל תשובה של ChatGPT. אז צריך להבין שיש פה המון מניפולציות שיכולים להיות מסביב, גם ברמת ה-AI עצמו, שיכולה לשנות את דעתנו, אנחנו בונה. אלה שצריכים לקבל את ההחלטה, ולא
תקשיב.
הוא, בסופו של דבר.
עכשיו פתאום קפץ לי, אתם שני מומחי סייבר, תקשיבו. איזה מטורף זה, אם עכשיו אפשר לייצר מה שנקרא, תחשוב על זה רגע, מייצרים מודל להשקעות, בהגדרה, ממתגים אותו ככה, מספרים עליו ככה, powered by GPT וכזה, אתה יודע,
17.
שים אותו ממש כזה, 17 פרו מקס, ואז... ואז בעצם מכניסים prompt injection כדי להתחיל לבצע הטעיות לרכישות. כלומר, אתה רוצה, אתה כאילו רוצה, אתה יודע, אתה בא ואומר לו, תשמע, הנה, כך, זה ימליץ לך איפה לקנות, זה ימליץ לך למקום הכי טוב. ואתה לוקח מהצד השני כזה, אתה יודע, בשחור, אתה אומר לו, שומע, תמליץ על האזור שלי, תמליץ על זה, הנה, הבניינים שלי, שייזם. ואז כזה, כל אחד בא, איפה הכי טוב? אז, הבניינים האלה, תריבו שם על הבניינים האלה.
איזה ראש קרימינלי, עומר. אני מקווה שאנשים לא הלכו לכיוונים האלה, אבל בסדר. אז כן, כן, הטכנולוגיה היא מעניינת, ואני רק רוצה לסיים ולהרוז, בסוף, ההבנה של מה אני צריך, אוקיי? בניית פרופיל המשקיע שלנו, אני מזכיר, והמחקר, המחקר עצמו, כשאני מסכים שלא תמיד הכל נגיש, ולפעמים אנחנו צריכים להזין אותו במידע, לבקש ממנו תוכניות מסוימות, הבאות מסוימות, ולפעמים הוא לא יודע למצוא לבד, אז אנחנו צריכים לעזור לו ולהוריד אותם, ולדחוף לו PDF, לדחוף לו תסריטים, לדחוף לו תוכניות, ואז הוא יודע לעבוד גם קצת יותר טוב. מניסיון שלי, אחרת הוא לא ממש מדויק, לפחות לא כרגע, גם רשות המיסים, נטועים מרשות המיסים, אתה צריך להגדיר להם זמן ותקופה והכל, וזה לא ממש נגיש לו, אתה צריך להוריד אותם, ואז לדחוף לו אותם, קצת מסובל, קצת מסובך, אבל אפשר לעבוד עם זה. שוב אני אומר, ושוב אני מזכיר, לא לעשות את ה... כלומר, אפשר לעשות את העבודה, ואני חוסך במקום ימים או שבועות של מחקר, אפשר לעשות את זה בשעות, זה הרעיון, אבל בסוף יורדים לשטח, בסוף מדברים עם האנשים בשטח, בסוף מדברים עם המתווכים המקומיים שמכירים את הסחירויות ואת העניינים, ומה הבעיה ברחוב הזה, שלפעמים הצ'אט לא יודע, כי ברחוב הזה יש עבריינים או לא יודע מה, וברחוב המקביל הכל סבבה. יש, אין מה לעשות בנדלן, אנחנו, זה לא שוק משוכלל כמו בשוק ההון לצורך העניין, ובסוף צריך boots on the ground, שזה משהו שהוא סופר חשוב לי להגיד.
אתה אומר, okay. גם אם עכשיו עברנו על הלמ"ס, הוצאנו את הזה, ראינו מה, איך הדברים חיים, עדיין להגיע לשם, להיכנס לתוך הפיצוצייה הקרובה, ולהגיד לו, שמעתי שכולם פה דוקטורים, ואז הוא יפתח עליך את כל מה שהוא חושב על השכונה.
גמרי, ספרים, ספרים. ספרים. אם אתה לא זה, לך תסתפר.
נכון, רעיון ענק, ללכת לספר של האזור.
לך להסתפר ותדבר עם הזה, ואם יש לנו זמן, אני רוצה עוד איזה דוגמה, לאו דווקא למשקיעים, איך יזמים, אני דיברתי עם יזם שעובד בחולון, ובחולון יש תוכנית מאוד מעניינת, חולון, העיריית חולון, לקחה תוכנית, בנתה תוכנית ח-619, מי שמכיר טיפה נדלן, אני מניח שהוא מכיר, ומי שלא, אז אני כבר אסביר, בגדול, מה זה אומר? לקחו, שוב אני מפשט, זה לא הכי מדויק, אבל כדי שהמאזינים שלא מכירים בנדלן יבינו, לקחו את התמ"א 38 שהיא תוכנית ארצית, אוקיי? עכשיו היא תוכנית ארצית, אז זה לא יורד לרזולוציה של כל עיר, ומה שמתאים לחולון לא מתאים ברחובות מסוימים, לא מתאים ברחובות אחרים, ולא מתאים בראשון לציון או בתל אביב או בבת ים. אז חולון לקחה את הדבר הזה ואת הזכויות האלה, והתאימה אותה לעיר, ממש עברו שכונה שכונה, רחוב רחוב, הוועדה המקומית שמכירה את העיר, ועשתה את ההתאמות, ואמרה, פה אני רוצה לבנות בניין של 10 קומות, פה 6 קומות, פה אני לא רוצה התחדשות עירונית בכלל, פה אני רוצה... חו וחו. שורה תחתונה, הרעיון שזה גם תוכנית מפורטת, היא נותנת ליזם הרבה יותר ודאות במה מותר ומה מה אסור. הוא לא צריך לנחש, הוא יודע ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי זה מה שהוועדה המקומית רצתה ואין התנגשויות. ואז בא יזם שעובד בחולון ואמר, פצצה, אני יודע בדיוק מה מותר לבנות, איפה וכמה ולמה. אני בתור יזם מכיר את המחירים למטר בבנוי החדש. אני יודע כמה שווים בערכות שלי, כמה שווים הדירות הקיימות, ואז שאני רוצה לגשת לפרויקט של התחדשות עירונית, אני רוצה להציע לדיירים תמורות, או באים עכשיו התאגדות של התארגנות דיירים, מציעים את הפרויקט שלהם, בוא תעשה לנו פה התחדשות עירונית. אוקיי? בכל התרחישים האלה, להתחיל לחשב את זה, ולהבין מי ולמה וכמה ואיך ואיפה, זה היה לוקח להם ימים. אוקיי, ימים ואפילו שבועות, תלוי בגודל הפרויקט, ועכשיו הוא מכניס את כל זה לתוך אייג'נט, שהוא בנה לעצמו, כי הוא כבר הזין לו את כל הנתונים, הוא הזין לו את התוכנית, הוא הזין לו את המחירים, הוא רק צריך להזין את הגוש חלקם, ותוך כמה דקות יש לו תשובה, ברמת הוודאות, אם בכלל הפרויקט הוא כדאי או לא, ואיזה תמורות הוא יכול להציע לדיירים, וזה בעיניי יישום מטורף לגמרי, שחוסך לו, הוא אמר לי שזה חוסך לו הרבה הרבה המון זמן של עבודה, שלו, של עובדים שלו, וזה זמן שווה כסף.
זה מדהים.
וזה מדהים בעיניי, וזה פצצה.
אני יכול להגיד שבארצות הברית, למשל, יש פרויקטים, יש כאילו, אם לוקחים ערים, למשל, אז הם מחלקים את העיר לשלוש, ואז הם באים ואומרים, מרכז העיר זה מקום אחד, אם אתה רוצה להשקיע שם, זה המיסים הכי גבוהים, זה כאילו צריך להשקיע, צריך לשלם וכאלה. אזור שתיים זה הפרברים הקטנים, ואזור שלוש זה השכונות המוחלשות, שאם יגיע זה יזם, ויחליט להשקיע שם כסף, הוא לא יצטרך לשלם מיסים. וזה מדהים, אגב, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מטורפים שיש בארצות הברית, כי יש פה איזה קטע של, אנחנו מבינים שאתה בא עם הכסף, ולנו אין, אנחנו נוותר לך במיסים, רק שתבוא ותחדש לנו את השכונות המדהימות האלה שלנו, או לא כך מדהימות.
אני חייב, אתה יודע, יש את השכונות, המקומות האלה שאומרים לך, בוא תגור בשביל שקל, תשלם לי שקל, תבוא תקח פה את כל השכונה, נכון? יש אזורים כאלה מתחדשים שמתים להביא צעירים.
אני חייב באיטליה כזה.
באיטליה, היה יורו, כן.
זה מגרד, זה ואלה, זה כאילו, אבל אתה מסתכל רגע על התמונות, אתה נכנס, פתחתי פעם את גוגל מפס כדי לראות, שמע, אני מבין למה, מה זה שקל, הם יהיו מוכנים לשלם לך כדי שתבוא באלמת אפילו, כאילו,
תקשיב, אחת הבעיות הכי גדולות של שכונות קטנות, וגם של עיירות כאלה קטנות, בעיקר באירופה או מקומות של ספר, גם בארץ אגב, נוער לא נשאר, הוא פשוט לא נשאר שם, ואם אתה מסתכל אצלנו על פריפריה, פריפריה, אין בה הרבה נוער כמו שהייתה אמורה להיות, למה הם הולכים לכיוון המרכז. רוב הילדים היום, בוא, לא כולם, צריך להגיד את זה, אבל הרבה מהילדים היום, הרבה מהנערים, האנשים שמסיימים צבא, הם לא נשארים בבית שלהם, שנמצא באפולה או בנעריה, או הם פשוט לא נשארים שם, הם הולכים למרכז. ואז יוצא לך מצב כזה של, יש לך המון בתים, יש לך המון דברים, וכאילו, והאוכלוסייה לא גדלה כמו שהייתה צריכה לגדול. ואיפה גדר? איפה גדר? בין גדרה לחדרה, שם הגדרה.
זה לגמרי נכון, ואנחנו נגענו פה, עוד הנגיעות האחרונה שרציתי לגעת בפרק, נגענו פה על נדלן, דיברנו קצת על ארצות הברית, בסוף אמרת בעצמך רותם ובצדק, בסוף כל הדבר הזה, המשך המשחק זה דאטה. ומי שמכיר את האמריקאים, אני חווה את זה קצת, אני אוהב NBA, ליגת הכדורסל, NBA, הם פריקים של סטטיסטיקה ברמות הכי הכי גבוהות שיש. כאילו,
נכון.
השחקן הראשון בהיסטוריה, שבשבע דקות הראשונות של המשחק זרק שלוש שלשות, והחטיא ארבע זריקות, וקלה עונשין, ומסר עשר אסיסטים, ושבע חטיפות. כאילו, דברים מפגרים כזה, דברים מזויים. עכשיו, כן. הם כאלה. האמריקאים הם כאלה, אבל זה עוזר לנו הרבה פעמים בהרצאות שלי של שוק ההון. למה אני מדבר הרבה על ה-S&P 500, שזה המדד הדגל האומנם העולמי, אבל בעיקר של ארצות הברית? פשוט כי, לא כי הוא הכי טוב בהכרח, אוקיי? הוא אחלה של פיזור והכל, אבל לאו דווקא הכי טוב. להפך, אני חושב שאפשר וצריך לפזר יותר, אבל פשוט האמריקאים, יש להם כל כך הרבה דאטה, והם אספו דאטה 100 שנה אחורה, ואפילו יותר, אז עשו עליו הרבה מחקרים, ואפשר לבדוק אחורה, מה ששאר העולם לא עשה. אוקיי? אז גם בעולם הנדלן זה סופר סופר חשוב, במיוחד, שוב, אני לא מומחה לנדלן בארצות הברית, אני כן משקיע שם, אני לא מתיימר להיות מומחה לנדלן בארצות הברית, אבל מי שכן מבין או מי שכן רוצה, ברגע שהוא ייקח את הכלים של ה-AI, ויקח אותם וירתום אותם בשביל נדלן בארצות הברית, שם זה יעבוד על סטרואידים, כי שם יש הרבה הרבה יותר דאטה, ואתה יכול להפיק תובנות ולקחים הרבה הרבה יותר טובים. וכשאני הייתי, השקעתי עוד ב-2018 או 2019 בנדלן בארצות הברית, אמרתי עוד לפני הקורונה, הייתי נכנס לרדיט, ושואל שם על השכונה הזאת, מה דעתכם, את האנשים, את התושבים בשכונה, הייתי מגיע לשכונה הספציפית, ואומרים לי, תקשיב, ברמת הדבר שמחלק את הדואר הוא בן אדם נחמד, ובשכונה הזאת, ברחוב הזה, לא נוח ללכת עם עגלות, כי המדרכה שם סדוקה, אוקיי? ברמה הזאת יש מידע שם, כמובן נתוני פשיעה ובתי ספר וכאילו, ברזולוציות האלה, סבבה? אז בארצות הברית הרבה יותר קל, ומי שידע לקחת את הכלים האלה בשביל השקעות נדלן בארצות הברית, בעיניי זה יעבוד הרבה 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 יותר טוב. כמובן, אני בטוח, בלי לדעת שיש מיזמים שמאמנים דאטה, אוקיי, בשביל לעשות נדלן בארצות הברית בצורה נכונה יותר, אז מי שגם יש לו ראש יזמי, יכול ללכת ולחשוב לכיוונים כאלה.
טוב, אז אני רוצה לסכם, ואפשר לבוא ולהגיד שהטירד שלנו בסייבר, ב-AI, או העבר בסייבר, העתיד ב-AI.
כן, לגמרי.
ואני חייב להגיד שאם חשבתם על הדברים האלה, או למדתם משהו היום, יש פה כל כך הרבה, כאילו אנחנו רק מגרדים פה, אני נורא אוהב את המשפט שעומר אמר, לפני כמה וכמה תוכניות, אנחנו כיום מקבלים את הגרסה הכי גרועה, שהילדים שלנו יחשבו שהיה פעם שדבר שקוראים לו AI, הכי גרוע בעולם, זה כאילו הגרסה הכי גרועה שיכולה להיות, איך השתמשתם בדבר הזה? זה הנוקי 2120 של ה-AI.
כן, ממש, ממש.
אני רוצה להודות לך בר, נעמני, זה היה ממש כיף מלמד, אני למדתי כמה דברים חדשים, קצת לדבר על איך לעשות כסף, זה תמיד תמיד נחמד. עומר הררי, תודה רבה.
תודה. תודה לך, רותם בר, תודה לבר נעמני שהצטרפת אלינו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ואם אתם ככה אהבתם, ואתם, וכיף לכם, אז שימו לנו איזה 5 כוכבים, תעשו איזה לייק, שלחו איזה הודעה לחבר, תגידו לו, שומעים? בר נעמני קפץ ליי וחברים, אתם חייבים לשמוע. ואנחנו נתראה פה שוב.
אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, הפעם יש לנו שיר קצבין ומגניב כזה של תחושה של שנות ה-2000, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי.
להתראות.
Time in the world.